חדשות כל חי. השעה 9. בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. לקראת מצד ההמלצות בפני הנשיא מחר, נפגשו המש יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד ויושב ראש ימינה נפתלי בנט במשך כשעתיים וחצי. עם הפרטים, כתבנו בכנסת, אבי רבינה.
במפגש הלילה בין חבר הכנסת נפתלי בנט ליושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, הראשון ביניהם מאז הבחירות, הביע נכונות יושב ראש יש עתיד לוותר לבנט על הבכורה ברוטציה לראשות הממשלה, אולי מציב תנאי משלו, התחייבות כי בנט לא יצטרף לממשלה בראשות נתניהו. לפיד דורש כי ימינה תמליץ עליו ולא יש עתיד על בנט, כדי למנוע מצב שבנט ייקח את המנדט ואז יחצה את הקווים ויחבור לנתניהו.
ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר אמש באירוע המימונה בביתה של חברת הכנסת אסנת מארק כי מה שמתבקש כעת הוא הקמת ממשלת ימין יציבה. איתמר בן גביר מהציונות הדתית הביע תקווה כי גדעון סער יתעשת ויכנס לממשלת ימין והסביר מדוע מפלגתו לא תסכים לשבת בממשלה הנתמכת על ידי מנסור עבאס. הוא דיבר במהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
מדובר בבן אדם מנסור עבאס שכתב מאמר בשבח החמאס. זה בן אדם שאולי עושה פוטי מוטי לחברה הישראלית, אבל בערבית שהוא נועם הוא אומר דברים מאוד מאוד מפורשים. אני לא מבין איך אנחנו בכלל יכולים לחשוב, להתבסס על מישהו שחושב שהחמאס זה תנועה לגיטימית.
חברת הכנסת איילת שקד מימינה אמרה באירוע של מרכז ישיבות בני עקיבא כי מפלגתה מחויבת למנוע בחירות חמישיות.
אנחנו עושים באמת לילות כימים, גם בשעה הזו, מאמצים גדולים להצליח להקים ממשלה טובה, יציבה, מתפקדת, לאומית, שתעבוד עבור אזרחי ישראל. יש הרבה פתרונות יצירתיים, וצריך לחכות קצת בסבלנות, אני בטוחה שנצליח.
יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת משה גפני, תקף את יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' והאשים אותו כמי שמנסה לפגוע בעולם התורה. בדברים שנסע בכינוס של דגל התורה בחול המועד, המתפרסמים הבוקר ביתד נאמן, אמר גפני, כי כמו בתקופת הסקריקים, גם היום יש כאלו שיגרמו לכך שתהיה ממשלה שחלקה הגדול אנטי דתיים, או שתהיינה בחירות חמישיות במקום לשמר את עולם התורה. יש כאלה שמנסים בכל מיני תירוצים לפגוע בעולם התורה ולהישאר עם סמלים שונים שאין להם ערך מעשי, כך גפני. כמה עשרות מפגינים ממובילי מחאת בלפור נגד המשך שלטונו של נתניהו, הפגינו הבוקר מתחת ביתו של יושב ראש תקווה חדשה גדעון סער, בדרישה ממנו להתעשת ולעמוד בהתחייבויותיו להקים ממשלה שתחליף את נתניהו. המפגינים קראו לסער להמליץ על יאיר לפיד כמועמד לראשות הממשלה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית, היום תחול עלייה בטמפרטורות, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה חם ויבש מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. עד כאן חדשות כל חי.
השראה יומית עם הרב יצחק פנגל.
שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השעה היומית, שבוע טוב. זהו, מתחילים דף חדש, חבר'ה, פסח מאחורינו, ועכשיו שבוע לפנינו. אנחנו בעזרת השם רוצים היום לפתוח במשהו קצת חדש, קצת שונה, מעין מיני סדרה. בשביל זה יש לנו צוות מורחב, קשה ברדיו, לא אחר מאשר מוטי קופפר הטכנאי, מאיר ליבוביץ' כאן באולפני הידברות בדיגיטל, ואנחנו בעזרת השם היום יוצאים למסע, מסע של מעין סדנה, נקרא זה מיני סדנה כמובן, כי זה לא ממש סדנה, מיני סדנה של פיתוח האישיות והעצמה אישית בדרכם של פרקי אבות. נהוגים ישראל ללמוד פרקי אבות בזמן הזה של בין פסח לשבועות, נסביר גם למה, ואנחנו נרצה שזה מה שידריך אותנו כל גדולי האומה שלנו, מאז משה רבנו ועד האחרונים של ימינו, נסה ללמוד קצת איך לפתח את האישיות שלנו, איך להתכונן יותר נכון לחג שבועות, ואיך בעזרת השם יותר להעצים את עצמנו ולמלא את ייעודנו בחיים. אז אנחנו נלמד כל יום קצת וקצת, עד שבסופו של דבר, בעזרת השם, נעבור פרק פרק, ונהיה יותר מוכנים לחג שבועות. אז מה הכוונה ומה לא? יקיריי, בואו נתחיל. אז בראש ובראשונה כמובן עם פרקי אבות. מישהו יכול להגיד לי למה קוראים לזה פרקי אבות? מה זה משניות אבות? מלא, תבינו שכל סדר במשנה יש לו שם שמתאים לתוכן. למשל, מסכת נזיקין, או לא נזיקין, זאת אומרת, מסכת גיטין, היא קשורה לגיטין. אתה יודע, כל מה שקשור לגט וכדומה, גירושין, אם זה מסכת קידושין, אז זה כל מה שקשור לקידושין, איך עושים את זה, איך לא עושים את זה. מה זה משניות אבות? מה זה קשור עכשיו אבות? מה הרעיון של אבות? וזה דבר ראשון, דבר שני, למה דווקא עכשיו? למה עם ישראל נוהג ללמוד פרקי אבות דווקא בין פסח לשבועות? זה חלק מהתורה, אפשר ללמוד את זה תמיד, וצריך ללמוד את זה תמיד. אבל כן, אתם רואים שקהילות ישראל נהגו ללמוד את זה עכשיו. יש לנו 7 שבועות, יש לנו למעשה 49 יום שמתחילים ספירת העומר. מהיום מוצאי היום טוב ראשון של פסח ועד חג שבועות, 7 שבועות. עוד נדבר על זה כשנגיע לחג שבועות, ונבין שהחג הזה נקרא שבועות. כאילו, גם זה לא מובן, אה? מה זה חג שבועות? באנגלית נקרא לזה weeks. אלו, יש חג ימים, יש חג שנים, אין כזה דבר. מה זה חג שבועות? איך קוראים לו? מה המהות שלו? אז אנחנו נראה שלמעשה היום הזה של שבועות בנוי מההכנה של 7 שבועות שמתחילים מפסח למעשה 49 יום. 7 כפול 7. כנגד הקניינים של התורה בין השאר, יש לנו 48 קנייני תורה. כאשר אומרים שביום האחרון לומדים את הכל, וכן הלאה, יש הרבה מאוד מנהגים. מתחילים. אז בואו נתחיל כמובן בשם. אמרנו פרקי אבות. למה קוראים לזה אבות? אחת הסיבות, מכיוון שאתם תראו שאנחנו נלמד היום שהמשנה הראשונה, משה קיבל תורה מסיני. ומסרה, זקנים, זקנים לנביאים, אנחנו נראה שיש פה איזו השתלשלות שלמעשה עוברת מדור לדור, כמו מאב לבן. ולכן החמים נקראים אבות. אז אנחנו רוצים לקבל מהם לא רק את התורה, והכוונה היא ההלכות. אנחנו נראה שזו הסיבה שהמשניות מתחילות, משה קיבל תורה מסיני. מה זה קשור עכשיו? משה קיבל מסיני את כל התורה, אלא גם עבודת המידות. זה לא סתם איזושהי חוכמה שלמדנו אי שם, או אתה יודע, עם הזמן רכשנו ניסיון, כמו שהתורה שתפילין, שבת, ציצית, ניתן לנו מבורא עולם, ככה גם עבודת המידות, הדרך ארץ שקדמה לתורה, גם כן ניתנה על ידי בורא עולם, נלמד את זה בהמשך. אז זה הכוונה, יש אבות. אבות הכוונה היא החכמים שלימדו אותנו. אז כמו שחזל אומרים שאדם שמלמד את בן חברו תורה, כאילו ילדו. אז החכמים שמלמדים אותנו דרך ארץ, דרך פרקי אבות, הם מעין אבות שלנו מצד אחד. מצד שני, אנחנו נראה שהתכלית של הלימוד שלנו, זה לא שזה יישאר רק כידע. מה זה אבות? מתי אדם נקרא אב או אם? כן, לא משנה. מתי אדם נקרא אבא? רק שיש לו ילדים. זאת אומרת, המטרה של הלימוד הזה, זה לא שזה יישאר כידע, אלא ללמוד על מנת ללמד, ללמוד על מנת לעשות. אנחנו נראה שהמטרה שלנו תהיה, תכלס, בואו נראה איך מיישמים את זה בשטח, איך אני יכול להפוך היום לאדם טוב יותר, וזה בזכות המעשים בעזרת השם. מעבר לזה, היינו בפסח 3 אבות. נכון? לכאורה זה היה צריך להיות סבא, אברהם אבינו, בן יצחק ויעקב נכד. למה אתה מכנה אותם 3 אבות? נכון שכל אחד גם היה אבא, אבל אתה יכול להמשיך הלאה, אתה רוצה גם ראובן, שמעון, יוסף, כאילו, יש מלא אבות. לא, אברהם, יצחק ויעקב נבחרו ל3 אבות, פירוש דבר, כמו שחזל אומרים, שלא כל אחד היה העתק הדבק מאבא שלו. זאת אומרת, אתה יודע, בואו ניקח את אבא ונמשיך אותו. אבא פתח מפעל, אבא פתח חנות, מושיקו ובניו. לא, אלא הכוונה היא שכל אחד בדרכו הייחודית נתן דרך לעולם. ולכן גם פה בפרקי אבות נראה שכל אחד מהתנאים, כל אחד מהמוסרים, מהמובילים או מהמוסרים, מהמקבלים של התורה, נתן לו איזושהי תובנה מהחיים שלו. משהו שזה היה הוא. הוא היה אומר, תובנה מסוימת שהוא רוצה להעביר אלינו, ולמעשה שכל אחד מאיתנו גם כן ימצא את עצמו, ויוכל לקחת משהו לחיים שלו, וכמו שחזל כבר לימדו אותנו, שאבות מלשון רצון, לא אבה יבמי, אומר הפסוק, מלשון רצון, אבות אני מתאווה, אני רוצה, זאת אומרת, אנחנו צריכים לפתוח את הפה גדול, על מנת שנוכל להכיל את כל האינפורמציה, וזה מה שאנחנו באים לעשות פה, יקיריי, ביחד. יש לנו פה עכשיו תקופה שאנחנו נעבור אחד עם השני, ללמוד, על מנת באמת ללמד, לשמור על מנת לעשות, שנזכה בעזרה שם ליישם את הדברים. אז בואו נתחיל, למה קוראים את זה עכשיו? למה דווקא עכשיו פרקי אבות? אז תקשיבו, בליל הסדר היה בקערה ביצה, נכון? מצד שמאל, ליד הזרוע, היה ביצה. למה דווקא ביצה? אז דיברנו על זה בפסח, מכיוון שזה כנגד זכר לקורבן חגיגה, וכיוון שלא זכינו השנה, אולי נזכה שנה הבאה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים, הכוונה היא שיהיה בית מקדש, אז ביצה זה מאכל של אבלים. אז כביכול, במידה מסוימת, לא זכינו שיבנה בית מקדש, אנחנו לוקחים איזשהו זכר לאבלות על חורבן בית מקדש, וכולם יודעים גם שהרי היום, בשבוע שחל פסח, אם היה השנה מוצאי שבת, אז 9 באב. אם זה יהיה חג או לא חג, זה כבר תלוי במעשים שלנו, אבל הרעיון הוא שגם 9 באב יחול תמיד באותו יום של פסח, זאת אומרת מוצאי שבת, אז גם כן זכר ל9 באב, שוב פעם חורבן בית מקדש. אבל יש משהו נוסף, שזה קשור לשיעור שלנו היום. ביצה זה הדבר היחיד שיש לו 2 שלבים ביציאה שלו. אז זאת אומרת, כל לידה היא חד פעמית. זאת אומרת, יש פה פרה ויוצא עגל, שלום וברכה. זאת אומרת, יש יציאה אחת ופה נגמר הסיפור. ביצה, להבדיל, יש פה 2 שלבים. שלב ראשון, זה יוצא מהתרנגולת, מהציפור, מהתנין, לא משנה מה, יש הרבה כאלה שמטילים ביצים. אז שלב ראשון, הביצה יוצאת מהרחם של האם, אבל עדיין אין פה כלום. יש פה פוטנציאל, שימו לב טוב. הרי באופן כללי, אם אני עושה שילוח הקן, אני יכול גם לאכול את הביצה הזאת, נכון? יש כאלה ש... לא משנה. אתה יכול לעשות חביתה מביצים של יונה. אם אתה לקחת את זה ביום הראשון או השני ללידה שלה, מה שנקרא, אז ממילא אתה יכול לקחת, כי עדיין אין שום דבר, אין שום זכר לפרוח, יש פה פוטנציאל, בסדר? ממילא הפוטנציאל קיים. עכשיו יש תקופה של גדילה פנימית. יש משפט, מה שאני מאוד אוהב, שכאשר שוברים ביצה על ידי כוח חיצוני, נגמר החיים. כאשר שוברים ביצה על ידי כוח פנימי, זאת אומרת, מבפנים, זו תחילת החיים. תחשבו על זה, קחו ביצה, ישברו אותם בחוץ, יתמות, מה שיש בפנים. אבל אם זה יישבר מבפנים, ככה מתחילים חיים. ולכן הביצה עוברת שני תהליכים. שלב ראשון, הניתוק מהרחם של האם, לא משנה אם זה התרנגולת או התנין או הדג. ומצד שני, מתחיל תהליך של התרקמות בתוך הביצה של האפרוח, של התנינון, או לא משנה מי. ואחרי זה הבקיעה הגדולה לחיים האמיתיים. יקיריי, ככה זה גם איתנו. עם ישראל היה בעצם לקחת לו גוי מקרב גוי. זה לשון חזל שבורא עולם בעצם הכניס כביכול את היד והוציא אותנו ממצרים, שבמצרים היינו כמו עגל בתוך הרחם של הפרה. זאת אומרת, בורא עולם מוציא אותנו ממצרים, אבל זה לא התכלית. התכלית לא הייתה כאילו, וואי, יצאנו ממצרים, חבר'ה, זהו, להיות עם חופשי. לא, 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 חכו רגע, יש עוד זמן. עכשיו אנחנו עוברים תהליך של 49 יום. זאת אומרת, כמו שהיה ביציאת מצרים, מהיציאה ועד מעמד הר סיני, היו 49 יום, על מנת לצאת מ-49 שערי טומאה. חז"ל אומרים שיש 50 שערי קדושה וטומאה. זה כנגד זה עשה אלוקים. 50 שערים. ולכן יצאנו ממצרים הרי בחיפזון. כי אם היינו נשארים עוד קצת, ממילא היינו שוקעים לשער הנון, שער ה-50, ולא היינו יכולים לצאת. אז בורא עולם הוציא אותנו, אפ, לפני, בשער 49, כאילו, יפה מאוד, בורא עולם הוציא אותנו ממצרים, לכן יצאנו בחיפזון, ועכשיו על מנת להיטהר, להיות מוכנים לקבלת התורה, ללידה האמיתית, של עם ישראל, צריכים לעבור 49 יום, וזה 49 יום של ספירת העומר, ואנחנו מתחילים לספור, ואנחנו היום כבר ביום השביעי לעומר, שהוא שבוע אחד, כך אנחנו סופרים עוד יום ועוד יום ועוד יום, עוד נדבר על זה בשיעורים אחרים, אבל ענייננו, כמה שזה הזמן מהיציאה מהרחם של האם, זה היציאת מצרים, יש פה ביצה, ביצה זה פוטנציאל, צריך מאוד לשמור עליה, צריך להיבנות מבפנים. אז עכשיו נשארנו עוד שישה, אבל שבעה שבועות בסך הכל, אנחנו נבנים מבפנים, ופה אנחנו נלמד את פרקי אבות, יש לנו שישה פרקים לפנינו. מסע אדיר, פנימי, רוחני, אמיתי, כדי שבסופו של דבר, הבקיעה האמיתית תהיה בחג שבועות, כי אנחנו מוכנים, כמו שחזל אמרו שדרך ארץ קדמה לתורה, זה הרעיון, אנחנו עובדים פה, נעבוד בעיקר על המושג של דרך ארץ, מידות וכדומה וכדומה, כדי שנמוכנים להיות כלי נקי ונכון לקבלת התורה. אז זו הסיבה, אחת הסיבות שלומדים את זה דווקא עכשיו, בין פסח לשבועות, כמו שאמרתי, כהכנה פנימית למתן תורה. אז יקיריי, בואו נתחיל. כל פרקי אבות מתחילים במשנה, שימו לב טוב, שלא קשורה לכאורה בכלל לפרקי אבות. איך מתחילות משניות אבות? אם יש לכם בבית, אתם תראו, המשנה מתחילה ככה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, נצר מתאי, מעשה ידי להתפאר. מה? עוד פעם. פרקי אבות לא מתחילות, המשניות לא מתחילות במשנות של אבות, מתחילות בכלל במשנה אחרת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מה זה קשור? בואו נגלה... זה נמצא במסכת סנהדרין, בפרק י'. לא קשור בכלל, נו מה? למה הכניס לנו את זה כהתחלה? כאילו, טה-טה-טה-טה-טה-טה! כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אז למעשה יש הרבה סיבות עבורנו, בסדנה שלנו, שלושה כללי יסוד ראשונים. דבר ראשון, כשאתה בא לדבר על תיקון המידות, אתה בא לדבר על פיתוח האישיות, יהיו אנשים שהתייאשו כבר מלכתחילה. תקשיב הרב, עזוב אותך. זה לא בשבילי הדברים האלה. אין לי ראש לזה. אני לא מסוגל לזה. תבין, זה לאנשים שעובדים על עצמם. אני, עזוב אותך הרב. זה אני. זה אני, חלס. אמרתי את זה לאשתי, אני אגדם את זה לך. זה אני, אתה רוצה לקח אותי, אתה לא רוצה ללך מפה. זאת אומרת, לפעמים אנשים מתייאשים. מהסיכוי שלהם בכלל, נקרא לזה להשתנות, או לזכות למשהו, או להגיע למשהו. מה יצא מני הרב? פרקי אבות, מסע לא פשוט. אז על ההתחלה רוצים לתת לנו את המילה שנקראת תקווה. תקשיבו טוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. לך, לי, לך, לכולנו יש חלק בעולם הבא. יש לך תקווה, חמוד שלי. אל זלזל בעצמך, אתה לא סתם איזה אפס. אתה לא תנין, חמוד שלי, אתה גם לא איזה דג באקווריום. אתה ישראל, אתה יהודי, כל ישראל, לא רק לצדיקים, רק לאלה עם ה... לא יודע מה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. תקנו את זה בהתחלה, בראש ובראשונה, תקווה. עכשיו, אתם תיקחו את זה לכל מקום בחיים שלכם. שאתה רוצה לצאת איזה מסע מסוים. אתה לא תצא למסע אם אין לך במחשבה את הרעיון, יש סיכוי שאני אצליח. כי אם היית מראש, יודע שאתה לא, אתה לא יוצא לי שום מסע כזה. אתה לא מתאבד, מה שנקרא. זאת אומרת, כל מסע בחיים חייב להתחיל עם איזשהו תקווה, אני מסוגל לעשות את זה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ככה מתחילות משנות אבות מצד אחד. מצד שני, מה זה כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא? למה לעולם הבא? כי היהדות מוסיפה נדבך מאוד חשוב. תראו, העולם הזה הוא חשוב, הוא ערכי, אבל הוא אמצעי. היהדות מוסיפה עוד נדבך של מוטיבציה לבן אדם, מעבר למה שאתה עושה פה. מעבר לאיכות חיים שתקבל אם תעבוד עם עצמך, יש לך גם עולם הבא. אל תשכחו את זה, אתה יודע, כל כך עסוקים, בחירות, מה יהיה, מי כך, ביבי, ההוא, בבנט, כאילו לפיד, נו, מה יהיה, מה יסגר אתם, חבר'ה? אתה יודע, אנחנו כל כך סגורים פה במשבצת הקטנה, מה יהיה, קורונה, לא קורונה, מה עם חול, נפתח חול או לא נפתח חול, חבר'ה? זה נכון, ופרנסה, ומה יהיה, וכסף, ומענקים, יהיו עוד מענקים או לא יהיו מענקים. אנחנו מאוד שקועים פה ועכשיו. יש בזה יתרון, במידה מסוימת, לחיות בהווה, אבל היהדות גם נותנת לך איזשהו חץ לעתיד. תקשיב, כל מעשה שאתה עושה, יש לו השפעה לא רק נקודתית, קצת תפתח את הפריים, מה שנקרא, תראה את כל התמונה בכללותה ותבין שאתה צריך להסתכל עוד הרבה קדימה, ולכן בליל הסדר היה לנו גם את הדבר שנקרא צפון. מה זה צפון? הרי עשינו קדש, רוחץ, קרפס, יחץ. מה זה יחץ? שברנו את המצע האמצעית, החלק הגדול נתנו אותו לאפיקומן, זה נקרא צפון. פירוש הדבר, החלק הגדול של השכר של האדם הוא לא בעולם הזה. ואני מדגיש של האדם. לא אמרתי אפילו של האדם היהודי. למה? כי על פי היהדות, כל בן אדם עלי אדמות, יש לו שכר ועונש על פי המעשים שלו. ממילא היהדות נותנת לך השקפת עולם טיפה יותר רחבה, אל תסתכל על הרזולוציה הקטנה של היום, יום בלבד, תבין שיש לזה השלכות לנצח נצחים. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. זאת אומרת, מעבר לתועלת שאשתי תרוויח אם אני יהיה יותר בן אדם נחמד, או אני ארוויח וכדומה, אלא גם בעולם הרוחני הבא, זה החלק האמיתי שלך, הגן עדן, מה שאתה זורע פה, שם אתה תקצור. אבל יש פה גם מה שנקרא קצת סתירה לפנים. מישהו אמר לי פעם משפט, שעדיף לקבל סתירה מהאמת, מאשר ליטוף מהשקר. מה זאת אומרת? אף אחד מאיתנו לא אוהב שמראים לו את האמת בפנים, לפחות על ההתנהגות שלו האישית. ולפעמים אנחנו אוהבים לרפד את עצמנו בהרגשה, אני בסדר. או הרגשה, הרב, אני לא מסוגל להשתנות, זה אני, כמו שהתחלנו בהתחלה. חז"ל אומרים שלמעשה כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מה זה חלק? חלק מלשון חלקה. חלקה, כמובן, כמו שדה. אם לא תשקיע, אם לא תהיה רציני, ממילא לא יהיה לך שום דבר, יהיה לך שדה זיבורית, מה שנקרא. יהיה לך סתם טרשים ואפר. תשקיע בחלקה שלך, no pain, no gain. אם לא אין כאב, אין תוצרת. אבל אם תשקיע, לא תשקע, עד הרבה תצליח. אבל איך עושים את זה? ואיך לא? מה זה המשנה הראשונה ואיך קשורה אלינו? כל זה ועוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
לא רואים עלייך כשאת רצה בין ילדים לעבודה. לא רואים עלייך כשאת יוצאת לקניות או פוגשת חברה. לא רואים עלייך כשאת עם מסכה וגם כשאת בלעדיה. לא רואים כמה כאב את מסתירה. את בת מלך. את לא לבד. בת מלך מסייעת לנשים במצוקה ולילדיהן, בזכות טיפול מסור, מקצועי ואישי. התקשרי לקו הסיוע של בת מלך. 1-800-292-333.
בשבילך, לעסוק בסיעוד זה לא רק מקצוע, זה גם ייעוד. כשמדובר במקצוע שלך, תבחרי להצליח. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר, מבלי להתפשר בדרך על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, התקשרו 03-5726-111. 03-5726-111. מבחר, תבחרו להצליח.
טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנות. המקום פועל על פי הנחיות משרד הבריאות.
לחוצים מהכלים הרבים לאחר הסדר? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל, כשר לפסח למהדרין. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
בואו לבדיקת מיקוד ולויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
אילית, אילית, רואים בעין מקצועית.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
עזרת השם ממשיכים, מה זה ממשיכים? אנחנו רק מתחילים, אפילו לא התחלנו, בסדר? אנחנו לקחנו לעצמנו כפרויקט בלי נדר מעין מיני סדנה, נגדיר את זה, כמסע דרך פרקי אבות, של פיתוח האישיות, של העצמה האישית, אנחנו נראה איך אנחנו מורידים את, כמעט את כל המשניות לדברים מעשיים, אני אומר כמעט את כל, כיוון שיש משניות שהן יותר לגברים, יותר לנשים, יותר לדיינים, אנחנו נראה את כל ההתלבטויות האלה, אבל אנחנו נוריד כמעט את כל המשניות לפרטים מעשיים, תכלס, איך אני יכול לבנות עצמי. פרקי אבות זה מותג. אין אחד כמעט בארץ ישראל שלא מכיר את זה, אנחנו נראה איך אנחנו מיישמים את זה, בסדר? ולכן אמרנו שהמשנות התחילו עם כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואמרנו שזה לא קשור למשנות אבות, זה בכלל קשור למשנה במסכת סנהדרין, אבל אם חז"ל הכניסו את זה פה, יש סיבה, זה לא כאילו, חבר'ה, בוא נתקע פה איזה משהו, חס ושלום. אז הסיבה העיקרית אמרנו, מכיוון שאנחנו רוצים לפתוח עם משהו אופטימי, זאת אומרת, גם אם אתה חושב שזה גדול עליך, כבד עליך, בוא נתחיל משהו חיובי. לא כתוב שם, חבר'ה, יש גם גיהנום. יש גיהנום, וכל ישראל, אם לא התנהגו יפה, לא. אתה רואה שמתחילים איתך בצורה חיובית, כל ישראל, בלי יוצאים לכלל, יש להם חלק לעולם הבא. אז יקיריי, בואו נתחיל לעבוד, יש תקווה, אתה צריך לדעת שיש לך עולם הבא, זה מדהים. זאת אומרת, גם אם לא הולך לי פה בעולם הזה, ואני לא בדיוק מהעשירון העליון כלכלית, או אולי גשמית, אבל מאוד יכול להיות שאני כן מהעשירון העליון, מבחינת מעשים חיוביים בעולם הרוחני הבא. אז קח את זה גם בחשבון, כשאתה לוקח את המעשים שלך לשיקול דעת. אמרנו שיותר מזה, חלקה. תכלס, קיבלת חלק, זה יפה מאוד. כל ישראל יש להם חלק בסביון, אוקיי? זה נחמד. אבל אחד בונה לו מלונה, חס ושלום, ואחד בונה לו טירה, אוקיי? אז זאת אומרת, קיבלת חלק, תשקיע, בשביל זה אנחנו פה, לראות איך משקיעים ואיך לא. אז בואו נתחיל עם המשנה הראשונה, קצת כספתח. והמשנה אומרת כך, משה קיבל תורה מסיני. הוא מסרה ליהושע. יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, נביאים מסרו על לאנשי כנסת הגדולה, הם אמרו שלושה דברים. הבו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. לאט לאט, בלי לחץ. מתחילים, משה קיבל תורה מסיני. וכמובן השאלה הראשונה ששואלים חז"ל, מה זה קשור לפה? משה קיבל תורה מסיני, זה נכון? היית יכול לפתוח כל משנה או כל סדר בגמרא עם המילים האלה. זה נכון לגבי הכל. למה דווקא פה? פה יסוד ראשון. היסוד ראשון, שכל מה שאנחנו לומדים, אדם חושב, סדר, אתה יודע, מידות טובות יש בכל העולם. למה צריך דווקא את היהדות? יש הבדל בין חוכמה אנושית לבין חוכמה אלוקית. חוכמה אנושית, בלי לזלזל בה, אבל מה שנכון להיום, לא בכך נכון מחר. השיגעון של היום יכול להפוך להיות הנורמה של מחר. זאת אומרת, אם אני בא לסמוך על בני אדם בלי להעליב אותם, כמו שהם לא סגורים על עצמם, גם דעותיהן לא סגורות על עצמם, וממילא זה יכול להשתנות מאדם אחד לשני. פה באים חז"ל ומחדשים שמה שאנחנו הולכים ללמוד ביחד, שנקרא לזה פרקי אבות, גם זה משה קיבל תורה מסיני. זאת אומרת, גם את עבודת המידות, גם את הדרך ארץ, זה אותו הדבר כמו תפילין, ציצית, שבת וכדומה. יש דברים שלא הייתי חושב עליהם לבד, למשל, שעטנז לצורך העניין, או בשר וחלב, ויש דברים שכן הייתי חושב עליהם כמו כיבוד אב ואם וכדומה, אולי אפילו שבת. אותו דבר לגבי עבודת המידות וכל מה שנלמד. חלק מהדברים יהיו common sense, מה שנקרא, היגיון בריא. וחלק מהדברים, גם אם זה לא מסתדר לי עם ההיגיון, אני אסדר את ההיגיון שלי לפי מה שכתוב, ולא יעקם את מה שכתוב לפי ההיגיון שלי. אנחנו נראה את זה בהמשך. אז הנקודה הראשונה, משה קיבל תורה מסיני, ואני אומר לכם ברצינות, עכשיו אפשר על כל משנה לשבת שבועות. משה קיבל תורה מסיני, למה מסיני? למה לא משה קיבל תורה בסיני? מה זה מסיני? אז למעשה חזל אומרים שמם הגימטריה שלה זה 40. משה רבנו היה 40 יום ו-40 לילה בהר סיני, ולכן הוא מקבל את התורה מם סיני מצד אחד. מצד שני, למה דווקא מסיני? אני הייתי אומר, אם הייתי כותב את זה, משה קיבל תורה מבורא עולם. מה קשור סיני? מה, הר לימד אותו? הר לימד אותו? תשובה, כן. אז זאת אומרת, חז"ל שואלים איך יכול להיות שמשה רבנו מקבל תורה, תחשבו, 40 יום, 40 לילה, הוא עם בורא עולם. כאילו, אתה יודע, לומד איתו חברותה. אני הייתי יוצא משם על ענן, טוב? כאילו, מורה מעם. איך יכול להיות, ודיברנו על זה כבר בתוכניות אחרות, איך יכול להיות שמשה רבנו, למרות שהוא מקבל את התורה, הוא הופך להיות ונשאר האדם הענב מכל האדם? איך הוא נשאר ענב? אלא משה רבנו למד את זה בין השאר מסיני. כמו שבורא עולם יכול היה לבחור איזה הר שהוא רוצה על מנת לתת את התורה עליו, הוא יכל לבחור את האברסט, הקילימנג'רו, אוקיי? בורא עולם, זה כל העולם שלו. הוא יכל לקחת את עם ישראל, בואו חבר'ה, על כנפי נשרים, להנחית אותם על איזה הר, אני תוסע על האברסט, לכאורה. ומשם, אתה יודע, משה רבנו על האברסט, פוף, עם משהו עוצמתי, גרנדיוזי, לא, בורא עולם בחר מכל ההרים, כידוע המדרש, ההרים של הר הקרמל והר, כן, הר עיבל, כל ההרים מגיעים ורוצים שעליהם תינתן התורה, אולי החרמון היה גם, אבל נגיד, אבל לא, אלוקים בוחר דווקא בהר סיני, לכאורה איזה גבעה קטנה, ללמד אותך כמו שחזל אומרים שאלוקים מעריך דווקא משהו נמוך, צנוע, ענווה, אנחנו צריכים ללמוד לעצמנו, אתה מבין? כל חמיתן רוצה להרגיש, הנה אני, אני ואני, תבחרו בי, כי אין עוד מלבדי. בורא עולם מלמד אותנו בדיוק ההפך, אני מעריך את הענווה, את הפשטות, את הצניעות, את היכולת מנהיג כמו משה רבנו, ועדיין להיות הענב מכל האדם. אז משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע. אני סתם מרח את הנקודות, אנחנו עוד לא התחלנו מה שנקרא, אבל חז"ל אומרים, מה זה משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע? הצעות כתוב, משה קיבל תורה מסיני, ויהושע קיבל ממשה. מה זה הוא מסרה ליהושע, או יהושע לזקנים וכן הלאה? זאת אומרת, משה רבנו מקבל מבורא עולם באמת התורה, והוא לא יכול לקבל את כל התורה מבורא עולם, כי תחשבו, בורא עולם, אנחנו לא... אתה יודע, אני חשבתי לעצמי, זה זכות אדירה. פסח היה, ליל הסדר, בורא עולם פוסח על דלתות המצרים, ובוחר בנו, תחשבו, בורא כל העולמים, תחשב, יש לו מיליארד דגים וכוכבים, הוא בחר בנו, בחר בעם ישראל, אז הוא בא לתת תורה למשה רבנו, אז היכולת של בורא עולם, ברור שהוא לא יכול לתת הכל למשה רבנו, אז משה רבנו לפי כלי הקיבולת שלו, הוא מקבל כמה שהוא יכול, אבל הוא מוסר ליהושע כבר הכל, כי כבר מדובר על בני אדם. אבל לגבינו, פיתוח האישיות? למה זה מתחיל ככה? משה קיבל תורה ומסיני ומה שצרה ליהושע וכן הלאה. תחפשו דמויות להשראה. תקשיבו טוב. אם אדם רוצה להצליח בחיים, אדם רוצה להגיע למשהו, תחפשו את התחום שעבורכם הוא חשוב, ותנסו לקבל מהדורות הקודמים, מה שנקרא. לכן המשנה מתחילה, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, נביאים מסרו על שכנסת הגדולה, ועכשיו מתחילות המשניות. למה את כל השושלת הזאת? יקיריי, כי יש פה יסוד אדיר. אתה יודע, אנחנו בדור שהצעירים, במידה מסוימת, חוצפה יסגה. אתה יודע, חבר'ה צעירים מרגישים, אנחנו יותר מתקדמים מהאבות שלנו. הם לא, אתה מבין, המבוגרים, האבות. אז אהב אתך, אתה מבין? הם לא מכירים מה זה פלאפונים, הרב, לא מכירים מה זה גלישה, אינטרנט, אתה יודע, הרב. היום שמאגרי מידע, הם מכירים ספריות עירוניות. באה המשנה ואומרת, בדיוק ההפך. בוא תבין שברוחניות, בתורה, זה חשבון בדיוק הפוך. כולם מכירים את זה, אבל על רגל אחת, זה עוצמה אדירה, ברגע שאני מתבונן בזה, אבל משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, ישוע לזקנים וכן הלאה וכן הלאה, וזה מתחיל נביאים, תנאים, אמוראים, גאונים. זאת אומרת, יש פה הדרגה. והדרגה הזו נקראת ירידת הדורות. והיהדות בנויה על זה, כי יש פה יסוד מאוד חשוב. אומרים חז"ל הרי, שאם הראשונים כמלאכים, אז אנחנו יחסית אליהם כבני אדם. ואם הראשונים, הכוונה הדורות הראשונים, הם כבני אדם, אז אנחנו כחמורים, הכל ביחסיות, שנבין קצת על מה מדובר. וזה יסוד מאוד פשוט. כל אחד מכם שיש לו רב, בוא נהיה אמיתיים עכשיו. אם אתם, אני אשאל אתכם, סליחה, כבודו, יש לי שאלה, מי יותר גדול בחוכמה, בעירת שמיים, במידות טובות? אתה או הרב שלך? אבל תענה לי את האמת. מה אדם נורמלי ורגיל יענה לי? מה אתם אומרים? סתם בוא ניקח אחד מגדולי ישראל היום, בסדר? רב חיים קניבסקי, הרב שלום כהן, מי שתבחרו, בסדר? אם אני אשאל אחד מהתלמידים שלהם, שלום, כבודו, בוא שנייה. אתה, הרב שלך זה רב חיים קניבסקי? זכית, אשריך. תגיד לי, מי יותר גדול בתורה, בירת שמיים, בדרך ארץ, אתה או הרב שלך? מה הוא יענה לי? ברור הרב, מה אני, איזה אני הרב? אני לומד, אתה משווה בכלל? יופי. בוא נלך לרב עצמו, שלום כבוד הרב, גם לרב היה, הוא גם עכשיו יש רב, נכון? מי יותר גדול, אתה או הרב שלך? מה הרב יענה? הוא יגיד אותו דבר, ברור שהרב שלי, אני, מה פתאום? וככה לכו אחורה, אחורה, אחורה. תבינו מה זה העוצמה של היהדות. מה זה העוצמה שאנחנו מדברים על גדולי ישראל. כולם, כולל כולם, הם חכמים, כולם גאונים, כולם צדיקים. אבל ככל שהולכים בדורות אחורה, זה נהיה יותר עוצמתי, יותר עוצמתי, עד כדי כך שחז"ל מכנים את זה בגמרא מסכת עירובין, שליבם של ראשונים היה פתוח כאולם, וליבם של אחרונים כהיכל. מה? אני אחזור. ליבם של ראשונים פתוח כאולם. רש"י אומר, הכוונה היא שהאולם, הפתח שלו, היה 20 אמה. לב ענק, בסדר? ליבם של ראשונים 20 אמה. ליבם של אחרונים, פתחו של היכל, זה גם יפה, אבל זה כבר 10 אמות, חצי. המפרשים שואלים, מה, אתה נותן לי פה מידות? זה מה שמשנה לך? אז תגיד, ליבם של ראשונים 20 אמה, ליבם של אחרונים 10 אמות. למה פתחו של אולה, פתחו של היכל? אלא יש מסבירים, תקשיבו טוב, ואנחנו רק מתחילים, מה שנקרא. האולם שהיה פתחו 20 אמה, לא היו לו דלתות. הוא היה פתוח 24/7. באים להגיד לנו, כשאתה מסתכל על הדורות הקודמים, אתה צריך להבין שהלב שלהם בכלל לא דומה ללב שלך בכלל. הם על רמה אחרת של, של, של עוצמה, של שדירת שמיים, של הם מחוברים אונליין 24/7. להבדיל, ליבם של אחרונים, זה ברור, זה לא הדרגה שלנו, אבל גם זה 10 עמוד, ולהיכל כבר היו דלתות. זאת אומרת, לפעמים הולך לנו, לפעמים לא הולך לנו. עכשיו, לא הדרות שלנו, אבל דרות כבר קודמים, אמרו על עצמם, אנחנו כבר לא מחוברים כמוהם 24/7. זאת אומרת, אנחנו חייבים דמויות להשראה. יש ספר נקרא שערי קדושה, של רבי חיים ויטל. נכתב לפני 400, קרוב ל-450 שנה אפילו. יש חלק דלד, שהיה עד לא מזמן, לא הדפיסו אותו. כי מדובר שם על הרבה מאוד דברים של השגות רוחניות, כמו, נקרא לזה אפילו מדיטציה קבלית, למרות שהמילה, לא הייתי לוקח את זה ביחד, אבל הרעיון הוא פשוט מאוד כל מיני השגות רוחניות של רוח הקודש, של תקשורים, להבדיל מה שמכוונים את זה קצת היום. זאת אומרת, כל מיני השגות רוחניות שאתה אומר, שמה אחי, אני גם רוצה כאלה דברים. הרבה מאוד שנים בכלל לא הדפיסו את זה, לאחרונה כן, החליטו להדפיס, אבל גם שם, רב חיים ויטל כותב על עצמו, זאת אומרת, על התקופה של הדור שלו לפני 450 שנה, תבינו שגם אם אדם יעשה, ומי שיתבונן שם יראה איזה עבודה רוחנית מפחידה, של צומות מיוחדים, של תעניות, של עבודה על המידות ברמה אחרת, לימוד תורה בעמל מיוחד, חזרה על משניות, ואז, הוא אומר, פתאום אולי תשמע משהו. הוא יתגלה לך משהו. אתה מבין, אני לא רוצה לזלזל, אבל אולי כן אפשר טיפה לזלזל. בדור שלנו כל איזה זב חותם. הוא אומר, הרב, יש לי מתקשרים איתי, נראה לי נשמות של צדיקים. עכשיו, בלי לפגוע, כן, אבל תקשיבו, כבר רב חיים ויטל, 450 שנה אחורה, אומר, תקשיב, גם אם אדם יעשה את כל העבודה הרוחנית הזאת, הוא יקבל מסרים. אבל מאוד יכול להיות שזה מסרים שקריים. יכול להיות שזה מעורב בין טוב ורע. יש פה המון 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 סייגים. לכן צריך לדעת שכל שכן בדורות שלנו, אבל זה אמור לחזק אותנו, שהיהדות נשענת, לא, בלי לפגוע בפנגר, לא עליי, גם סליחה, גם לא על, אתה יודע, אנחנו מעבירים את זה, בוא נקרא את זה, כולנו. אבל הרעיון העיקרי שזה דורות על גבי דורות, חוכמה על גבי חוכמה, שמתחילה מי? הבורא יתברך. בורא עולם, הוא זה שנותן למשה רבנו. משה רבנו מתחיל להעביר את זה על היהושע, מיהושע לזקנים, זקנים לנביאים, עד ימינו, וזה מה שחשוב אלינו. אז בואו נשים את זה בצד, נבין קודם כל שאנחנו מתחילים פה עם משהו עוצמתי, משהו ענק. והם אמרו שלושה דברים. הבו מתונים בדין, העמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. צערי הרב, אין לנו הרבה זמן. הזמן שלי הולך וקצר. אבל אותם אנשי כנסת הגדולה אמרו שלושה דברים. הבו מתונים בדין, העמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. מה זה הבו מתונים בדין? על רגל אחת, כי נגמר לנו הזמן, הבו מתונים בדין, אל תהיו חפוזים. הבו מתונים בדין, תחשוב שאתה שופט. וכמו ששופט לא מכריע בעינף יד, הוא אמור לשמוע שני צדדים לפחות, ככה גם אנחנו, בוא נחדש, אפילו כלפי המחשבות שלנו. אני מציע לכם, קחו את המחשבות שלכם למשפט. דיברנו פעם, לא להאמין לכל מה שאנחנו חושבים. תביאו את המחשבות שלכם למשפט. קחו את המחשבה שהכי מציקה לכם, הכי פוגעת בכם, הכי מעליבה אתכם. תביאו אותה בבקשה למשפט. במשפט יש ארבעה אנשים. יש נאשם, זה המחשבות שלנו. יש את הסנגור, שהוא עורך דין שאמור להביא ראיות, שבאמת המחשבות האלה צודקות ב-100%. ויש את הקטגור. כרגע אני מאוד רוצה אותו. למה? הוא יראה לנו שהמחשבות שלנו, הנאשם, ממש לא צודק. ממש לא אמיתי. ויראה לנו בסופו של דבר את הדרך לשופט. וכל אחד מאיתנו צריך להיות מעין שופט. לקחת את הראיות, אני מדגיש, ראיות, לא הרגשות, ראיות. האם המחשבות שלי עוזרות לי או לא? האם הן אמיתיות או לא? הבו מתונים בדין. אל תמהרו להאמין לכל המחשבות שלכם, בפרט אם המחשבות פוגעות בכם, מזלזלות בכם ולא מקדמות אתכם לשום מקום. יקיריי, אנחנו רק מתחילים. ולכן אנחנו מחר עוזר שנמשיך, אנחנו בפרקי אבות, נלמד כל מיני כלים לעצמה האישית שלנו, ונראה בעזרת השם לראות איך אנחנו מיישמים את זה, אז תזכרו, מצד אחד כל ישראל שלם חלק לעולם הבא, מצד שני אנחנו רוצים לטפח את החלק שלנו, שאם כבר קיבלנו שטח בסביון, מה שנקרא, נבנה שם עתירה, אז תזכרו בעזרת השם להתחזק, שלכם יום מקסים, תודה רב מוטי קופרי הטכנאי, ואנחנו בווידאו ממשיכים איתנו, שלכם יום מקסים, להתראות.